כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחה בית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחה בית, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
ארבע דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבית, תודה שאתם איתנו. השריפה בהרי ירושלים השבוע, לא רק יהודים חשו סכנה, מיד נשוחח כאן עם תושב הכפר עין רפה, שפונה גם הוא מיושביו למשך כמה שעות. מדוע התושבים שם ערוכים פחות מאשר השכנים שלהם, וכיצד מגיבים על האשמות החוזרות ונשנות שערבים הם שהציתו את האש? תרשום, אני ערבי. סג'ל, אני ערבי. כך נפתח כל אחד מהבתים הראשונים בשירו המפורסם של מחמוד דרוויש, תעודת זהות. תרשום, אני ערבי, הוא גם שמו של עמוד הפייסבוק וחשבון הטוויטר של צעירים ערבים בישראל שמשתפים בעברית כל מה שקשור בחיים שלהם, האתגרים והחוויות כאן בארץ. ביאן נדף משפרעם אינה מוכנה לשתוק יותר אל מול אירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית, וגם היא העלתה שם בפייסבוק, תרשום אני ערבי, קריאה נואשת לרשת החברתית. נשוחח איתה. וגם שריף הוא שמו של מחזה המבוסס על סיפורם של פלסטינים להטאבים החיים בישראל. מאות מהם, תושבי הגדה, אינם יכולים לחזור לשם. הם חיים כאן בצורה חוקית אבל בתנאים קשים. תומר אלדובי, המחזאי והבמאי של שריף, יהיה איתנו. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה ילד דודי, הטכנאי רומן סורקין. אנחנו מתחילים מיד. לאורח הראשון שלנו, שלום לעלה ברהום.
שלום, אילן, שלום, שלום, ברכה.
עלה ברהום, אתה מעין רפה.
נכון.
ומי שלא, נכון. לא, מי שלא מכיר את ירושלים והאזור, בוא תסביר למי שהם לא באזור שלנו, איפה זה עין רפה?
עין רפה נמצאת על הציר בין ירושלים לתל אביב, ומי שנוסע מכיוון ירושלים, אז עין רפה מצד שמאל. בדיוק מחלף חמת, קצת אחרי, מצד שמאל רואים שני כפרים, רפה ונקובה, מצד ימין אבו גוש. מי שנוסע מתל אביב, ירושלים, לפני חמת מצד ימין.
וכמה תושבים בעין רפה?
עין רפה יש בערך 1,300 תושבים, בגלל שאנחנו במרחב גיאוגרפי מאוד צמוד של עין רפה ונקובה, ועין נקובה יש עוד כ-3,500, 4,000.
והשבוע כשהלהבות נראות ממרחק רב, כמובן האשן הסמיך נראה מרחק רב עוד יותר, איפה זה תופס אותך, עלה ברהום?
אני הייתי בדרך לבית, והיה איזשהו מוקד אש שמתחיל ככה לעלות, ותוך כמה דקות ההר עלה באש, רואים הענן מאוד גדול, מתנופף מעל הכפר, כיוון דרום, וזה נראה מחריד. אנחנו טיפה, גם אם אני קצת מרחיב על המיקום ביחס לשריפה, אנחנו נמצאים על מזרחה מהאש שעלתה.
כן.
איך שכאילו אנחנו, הכפר הוא, האש הייתה בצל ההר, כאילו המקביל אלינו, כיוון מערב.
וזה נראה מפחיד מאוד באותן שעות, נכון?
בהחלט כן, בהחלט כן. כאילו, מהכפר שלנו אתה לא יכול לראות את התמונה הכוללת, ומהנקודת מבט שלנו אתה רואה אש, האשן, מתחיל להיות האשן הסמיך מחסה את השמיים, ומחסה אפילו את השמש, ואתה לא יודע, אתה מתחיל לחשוב, מתי מגיע אליי, מתי מגיע אליי, מתי זה מגיע אלינו, וזה הרגשה מאוד 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 קשה ומפחיד.
ובאותם רגעים, איך אתם מבחינת הערכות בעין רפה? כלומר, מבינים שהאש מתקרבת, מה עושים? יש לכם כיתת, אני לא יודע אם קוראים לזה כיתת כוננות, יש לכם צוות הערכות, צוות חירום למצבים כאלה?
אני הייתי כיהנתי כיור ועד המקומי בכפר משהו כמו 12 שנה. התוכניות האלה להקים צוותי חירום, תוכניות שכל הזמן היו אצלנו על שולחן העבודה, אבל לצערי הרב זה לא משהו שתפץ, זה לא משהו שכי אפשר להגיד היום שיש לנו צוות עם כלים, אמצעים ומתורגל, מוכן, וברגע שיש איזשהו עצון כזה או אחר יכול לקפוץ ולתת מענה זמני עד שהכוחות כיבוי, כוחות אחרים שצריכים לתת סיוע מגיעים ונותנים סיוע.
למה? למה יש כזה פער בין מה שקורה בין רפא ואצל השכנים היהודים?
האמת שהפערים הם בהרבה מישורים, אבל הפער הזה נובע מאיזשהו, לדעתי, משהו שהנהגה מקומית צריכה לקחת אותו כמשהו שהוא בסדר עדיפות גבוהה, ולא לשים אותו כמשהו שהוא, אנחנו חיים בשגרה, ושבשגרה אתה לא חושב על זה, אתה לא דוחף את זה. המועצה האזורית שלנו דחפה, אבל לא נתנה אמצעים וכלים, כאילו, אוקיי, צריך להקים, צריך לעשות.
אני אכוון את השאלה שלי לכיוון יותר ספציפי. האם יכול להיות שיש לך איזה רקע פוליטי, או כאלה שאומרים, תראו, כל מה שקשור לשיתוף פעולה עם רשויות החירום והשלטונות, זה דבר שלא מקובל עלינו, או שזה בכלל לא קשור ובכלל לא בכיוון. כי אני יודע, למשל, פיקוד העורף, ביישובים בצפון, במשך שנים או בשנים האחרונות, מגביר מאוד את שיתוף הפעולה שלו, או נגיד, גדל מאוד שיתוף הפעולה בין פיקוד העורף לבין יישובים ערביים, שבהם לא רגילים לראות חיילים לובשי מדים, ופתאום אותם חיילים לובשי מדים, פיקוד העורף, התחילו להכשיר צוותים מקומיים, להתמודד עם אסונות לא עלינו, של רעידות אדמה ושיטפונות וכאלה. השאלה היא, למה לא לעשות את זה גם אצלכם?
אני לא, מהקטע הלאומני אין לנו שום חסם. אני חושב שבחלק שלנו, לפחות אין רפא, אין עקובה, ואנחנו גם תמודים לאבוגוש. אבוגוש יש איזשהו תהליך, ויש איזושהי קבוצה, ויש איזשהו, עד כמה שאני יודע, מהחברים שעושים תרגול וכו'. אבל אצלנו, אנחנו מחוברים למועצה האזורית מטה יהודה, ובמטה יהודה יש איזשהו תהליך, ויש את פיקוד העורף, אבל זה פרוס על כל המועצה האזורית מטה יהודה, הוא מתנהל שם, אבל בכל מקרה, בכל יישוב, זה הנהגה מקומית שצריכה לדאוג לעצמה. אני יכול להגיד לך שאם אתה לא דואג לעצמך, אף אחד לא יכול לדאוג לך, ואצלנו, ההנהגה המקומית שצריכה להוביל תהליך ולרתום את כולם מסביבם, זה משהו שלוקה בחסר. הם עסוקים בשוטף, בחינוך, בחלק הזה שנקרא חירום, ביטחון, ומתן מענה, זה לא נמצא בסדר הדיבות גבוהה של המנהיגים.
אתה מסוגל להניח את האצבע ולומר למה? איפה הכישלון?
אני יכול להגיד פעם אחת, לדעתי, קודם צריך, בוא נגיד, לא לסמוך על ההנהגה המקומית, כאילו ברמה של מדינה, ממשלה, מועצה, ולהגיד, אני מעביר את השרביט, הולך לישון בשקט, יקרה, לא יקרה, הם אחראים. צריך להיות איזשהו מעקם ובקרה, ואני יכול להגיד שאני כאזרח, כמי שנמצא בתוך יישוב, אני חושב שאני גם חלק מהאחריות. אי אפשר לבוא להגיד שהיהודים אשמים, או המדינה, או המועצה, ולבוא ולשאר, לשען, על משענת ולישון בשקט, וכשיש משהו להתחיל להאשים. אני כן חושב שיש פה צריך להיות משהו שהוא הדדי. פעם אחת המדינה, המועצה צריכה, הרי זה ברור לנו, ברגע שיש עצון, ברגע שיש איזשהו מצב של חירום, המדינה, המועצה לא יכולה לתת מענה. אין, כי זה, היא לא תוכל, זה בלתי אפשרי. אז מה עושים? האחריות הרי עדיין נמצאת. אנחנו, בוא נגיד, הוועדים המקומיים, בוא נדבר כרגע על מותם, על ועד מקומי.
אתה יודע מה, אבל
שהוא דל תקציבים, או לא כזה משהו שיש לו כרגע אמצעים וכלים.
אבל אני שואל אותך, עלה ברהום, בצורה אפילו יותר בסיסית, עוד לפני שמדברים על להקים צוותים מקומיים, ולדבר על האחריות של המדינה, והאחריות של רשויות החירום, אני השבוע עקבתי אחרי הדיווחים מירושלים, מהיישובים שבהם האש קילתה שם כמעט הכל, ואני ראיתי התגייסות מקומית של אנשים פנטסטית, אנשים ערוכים ומוכנים למצבי חירום, למשל בקבוצות וואטסאפ, למשל. לכם בעין רפא יש קבוצת וואטסאפ של...
יש קבוצת וואטסאפ, אני יכול להגיד שהפערים בין יישובים יהודים לערבים, זה שיש קודם כל ביישובים היהודים חלק, עברו צבא, היו בכל מיני עמדות בחיים שלהם, וגם בתוך היישוב שלהם, שיודעים להתמודד עם מציאות של חירום, אז הם יכולים לארגן את זה קצת אחרת. לנו, לצערי הרב, אין, אז התמונה נראית אחרת. יש לא מעט לחץ, יש קבוצות וואטסאפ, אבל מעשית, אם מטף או כלי כיבוי שהוא זמין למקרה של, אני מדבר על שריפה, לא תמצא. כאילו, זה רק דיבור, רק דיבור לחץ, ומעבר לזה, לא מעשית.
הבנתי.
אין.
כאילו, אתה אומר, יש עוד הרבה מה לעשות כדי...
בהחלט.
שבשריפה הבאה לא עלינו נהיה מוכנים.
כן.
אני שומע על הברהום שבמסגרת הפעילויות שלך, אתה הקמת, יחד עם קקל, מסלול לרכיבה על אופניים באזור.
נכון.
תספר קצת על המסלול הזה.
אני יכול להגיד, זה שיתוף פעולה מדהים. אני חושב שהמרחב המרחב הפתוח והשמירה עליו לא יכולה להיות רק בידיים של הירוקים. זה משהו שיתוף פעולה שבינינו ובין קקל, שאם אתה כרגע מסתכל על מדבר על הפרויקט יותר נכון, אני מחובר לאופניים, ובתחום של האופניים התחברתי דרך איזושהי פעילות יהודית ערבית, הכרתי את מי שמתעסק בתחום, והתחלנו לחשוב איך אנחנו מקימים משהו אצלנו, ובתובנות שלי לפרויקט אני חושב, כאשר קק"ל או המדינה באה לעשות איזשהו פרויקט בתוך יישוב ערבי, משתפת את היישוב, והיישוב הופך להיות חלק מהתוכנית, ההצלחה שלו פי שתיים. למה? כי במקום שהיישוב בנה קק"ל או רשות טבע וגנים, התפקיד שלהם בשמירה הוא בעיקר אכיפה, אנחנו הפכנו להיות שותפים למרחב, בנינו מסלול בשיתוף פעולה יחד עם קק"ל, והמסלול עצמו היום, אחרי הפירוש שביצענו אותו, הוא המשיך להיות איזה משהו שהוא משמש רוכבים בכל הארץ.
כלומר, מה שאתה אומר, אפרופו מה שדיברנו על הכוננות לקראת מצבי אסון, שכשרוצים אפשר לעשות שיתוף פעולה בין יהודים לערבים, זה הכל תלוי ברצון. עכשיו, אתה מביא אותי לשאלה בלתי נמנעת ברעיון כזה, על הברהום. עוד לפני שקופתה אש, כמו שאומרים, וזה גם עוד קרה, אני כחיפאי שגם סיכר את השריפות בקרמל, עוד לפני שבכלל הצוותים מגיעים למקום, כבר יש מי שמאשימים ויש מי שטוענים, אף על פי שעדיין לא פורסמו תוצאות רשמיות של החקירה. הקבעים אומרים שהייתה הצתה, אבל לא נותנים מעבר לזה, גם המשטרה עדיין לא מפרסמת, אבל כבר יש מי שמאשימים את הערבים, ואומרים ערבים, מציתים ערבים היו פה, והם אלה שאחראים להתלקחות האש. מה, איפה זה תופס אותך? איך אתה מגיב על הטענות האלה? מה אתה יודע בכלל על זה?
אני לא יודע על המקרה ספציפי, אני מדבר בכלל, כשיש נדלקת, ואז זה, כאילו, בראש של יהודים, אני לא מדבר על הכל, חלק, זה ערבי ועשה את זה במכוון. אני חושב שזה משהו מאוד פוגעני, כאילו, לכליל ערבים בכל הקטע של כל פעם שקורה משהו, שאנחנו צריכים רק להגן על עצמנו ולוכיח את חפותנו, זה דבר מאוד מציק, וזה דורש הרבה אנרגיה. ובראש של הערבים, כאילו, כשאתה נתפץ כמישהו שהגורם, המזיק, הגורם שגרם לי, אני כערבי, זה מאוד מפריע, זה דבר שהוא לא כזה נוח.
מה אתה אומר למי שמצייצים בטוויטר וכותבים בכל מיני מקומות, שזה לא יכול להיות אסון סביבתי, זה לא משהו מקרי, זו הצתה וזה ערבים? מה אתה אומר לאנשים האלה?
אני יכול להגיד שאין יותר, כשמדברים על ערבים במדינת ישראל צריך לשים לב, לא להכניס את כל הערבים בתוך איזשהו סל אחד, וכל מקרה שקורה להגיד זה ערבים. הערבים במדינת ישראל הם מגוון רחב, וכל אחד במיקום שלו, בתרבות שלו, שונה אחד מהשני. אני, כשאני כרגע בתוכן רף, אני יכול להגיד לך, אין יותר מישהו שאכפת לו מהמרחב והירוק יותר ממני, ועשינו לו לא מעט פעולות בתחום הזה, כך שאני, קודם כל, אני לא יודע, אנחנו כאילו גם כערבים, כשיש אסון כזה, מתחילים להחזיק ידיים ולהתפלל שזה לא ערבי, כדי להוכיח ליהודים שזה לא, הנה, אתם רואים, אתם לא, זה לא בדיוק זה ערבי.
עד כדי אבל... כך.
כן, זה מציק, זה טוב. לא כזה נוח, אבל אני חושב שעדיין בתחום הזה של שותפות של יהודים ערבים ורשויות, ותקציבים שכרגע נמצאים, זה לא מנוצל עד הסוף, יש הרבה מה לעשות בתחום.
יש עוד הרבה עבודה בהרבה מאוד תחומים, ולא
כן,
רק
בהחלט,
בתחום הזה.
בהחלט, בהחלט.
עלה ברהום, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה,
ונאחל
שלא יהיו צריפות.
אני מאחל שזו הצריפה האחרונה לקיץ הזה,
אינשאללה, אינשאללה.
והאסון האחרון.
נכון, באמת נקווה כולנו. ונאחל שיתפסו המציתים, בין אם הם יהודים או ערבים או איסלנדים, לתפוס אותם, שלא יהיו עוד כאלה שריפות. על אברהם, תקל עפיר, תודה רבה, תודה.
כל טוב.
19 דקות עכשיו אחרי 2, מי שעוקב אחרי הטוויטר, ועניינים שקשורים בחברה הערבית בטוויטר, ודאי נתקל בחשבון הטוויטר, תרשום אני ערבי. או בערבית, סג'ל אנא ערבי. הציטוט הזה לקוח מתוך שירו המפורסם של מחמוד ארוויש, תעודת זהות. וזה גם שמו של אותו חשבון בטוויטר, שהוא פלטפורמה בעברית לבני החברה הערבית ובנות החברה הערבית, שבחרו בפלטפורמות האלה, בשפה העברית, לשתף בחיים, בחוויות, באתגרים של הציבור הערבי, של בני החברה הערבית כאן בישראל. שלום לביאן נדף.
שלום לך, אירן.
כיפק, מה שלומך?
בסדר גמור, אלחמדוללה.
ביאן נדף, סטודנטית לפוליטיקה וממשל, בתוכנית הצוערים לשלטון מקומי, רכזת בתוכנית כוח משימה לאומי במשרד לשוויון חברתי, בוגרת תוכנית המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת, ועוד ועוד ועוד, אני יכול שעה שלמה רק לדבר על התארים שלך ועל הכובעים שלך. ואולי כדאי, לפני שנדבר קצת על איך בכלל, מה המטרה של סג'ל אנא ערבי, אולי נשמיע אותך באותה פלטפורמה.
אתמול ספר רעות קורבן, סהר אסמאעיל מרמי, יועד שרת החינוך ואבא לילד בן 6. זאת אחרי שבתחילת השבוע נרצח חוסם מילות בן 23 מול ביתו. חוסם יתום, שאמו גם נרצחה לפי עשור, והשאיר אחריו אחות ואח. באותו היום גם נמצאה גופת אישה מבוגרת מזרזיר שנרצחה. וביום רביעי נורה למוות בטיר הגבר בשנות ה-40 לחייו. זה רק 4 מקרים בשבוע אחד. מאות מקרים שאנחנו עוברים וחווים בחברה הערבית. מאות משפחות מפורקות. מאות יתומים ומאות אמהות שכואבות את מות בניהן. מאות סיפורים שכנראה לא שמענו עליהם. ואני שואלת, עד מתי נמשיך לחיות ככה? עד מתי ילדינו יחיו יתומים לעתיד? והאמהות שלנו יהיו אמהות שקולות בפוטנציה. ועכשיו גם כשהממשלה יצאה בתוכנית נגד האלימות, החברה הערבית, חשוב לנו להגיד כולנו, לא עוד. אנחנו נגד האלימות והפשיעה. אנחנו רוצים לחיות בביטחון ובשקט.
ביאן נדף, את העלית את הקריאה הזאת שלך, לתרשום אני ערבי. מה הייתה המטרה? מי את חושבת שישמע את זה? מה עוד יכול לקרות? או מה עוד צריך לעשות שישמעו את הקול הזה שאת משמיעה כאן?
קודם כל חשוב לי להגיד שהבמה של תרשום אני ערבי היא בעצם במה לאזרחים הערביים שבאים ומשמעים קול כל כך אמיץ מבלי להתנצל, ובעצם נותנים מענה לכל סוגי הגזענות והאפליה שאנחנו חווים בחברה הערבית כמעט ביום יום. באתי להשמיע את הקול שיש לי בתור צעירה שכואב לה על המצב, שמפחדת לחיות כל יום בלספור קורבנות פשוט. אם אני עכשיו סופרת את השכן או את מי שגר ברמלה או לוד, אולי אני אספור את אבא ואח שלי באיזשהו יום. אז באתי באמת בשביל להראות שיש אנשים שאכפת להם, שאנשים חיים במצב זוועתי,
ואת, אני יכולה להגיד. כשאת מעלה קריאה כזאת בעברית, אגב, מאיפה את בארץ?
אני משפרעם.
משפרעם. כשאת מעלה קריאה כזאת, תושבת שפרעם בעברית, ומספרת, פונה לחברה היהודית, דוברת עברית, ומסבירה ומפרטת כמה מעשי רצח היו בשבוע האחרון, וכמה המצב קשה, אני אשאל אותך ממש בבוטות, כן? למה בכלל צריך את זה? הרי מה, אנחנו לא רואים את זה בחדשות? לא מדווחים לנו בחדשות שיש מעשה רצח? מה ההבדל בין הקריאה שלך, ביאן נדף, לבין הדיווחים השוטפים שאנחנו רואים? עד כמה את חושבת שיש הבדל, והמטרה שלך מושגת באמצעות הקריאה הזאת?
אני חושבת אני חושבת שהתקשורת פה בחברה הישראלית הכללית, אני לא אגיד ספציפית בחברה הערבית, לא באמת מפרסמת את האמת, ולא כל המקרים שאנחנו חווים, באמת אנחנו מצליחים לראות אותם בתקשורת, והרבה הרבה 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 מקרים מתחבים בפינות, ואנחנו לא באמת שומעים עליהם.
באמת? יש אירועי רצח שלא מדווחים אצלנו בעברית?
הרבה.
באמת?
אני מצטערת להגיד שבחברה הערבית עדיין יש את ה... שוב, אני אומרת, אני מצטערת על זה, שיש הרבה עדיין מנטליות שלה, תשמור על זה בסתר, ובוא עכשיו לא נעשה פדיחות אחד לשני.
מה שאת אומרת היא שיש הרבה עיב, כן? שזה עדיין מקור לבושה.
נכון, נכון, יש הרבה עדיין בחברה הערבית, ואני חושבת שקריאות כאלה שבאות גם בשפה העברית, בשביל באמת להשמיע את הקול השפוי, וגם בשפה המשותפת של כולם, בעיניי זה הרבה יותר אמיץ וצודק מהתקשורת, והקריאה שלי עכשיו ממבט של צעירה, שמצליחה גם לראות את זה, לא עכשיו מקבלי החלטות או פוליטיקאים שבאים ומדברים. אני חושבת שהקריאה של צעיר היא יותר צודקת בעצם ושפויה מקריאה של פוליטיקאי וכל בן אדם אחר.
האם כשאת ביאן הדף מפרסמת בעברית את מה שאת מפרסמת, מה ששמענו עכשיו, יש מישהו בתוך החברה שלך שלא אוהב את זה, שאומר, למה, 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 למה לשתף את היהודים בזה? מה, זה עניינים פנימיים שלנו. לא צריך לדבר על זה. יש, זה עדיין קיים בחברה הערבית ב-2021?
אני חושבת שזה כמעט ולא קיים. דווקא אנחנו חיים בעידן עכשיו שאנחנו צריכים באמת לשתף את כולם. ודווקא אני מקבלת את התגובות האלה, איראן, מחברים בחברה היהודית, שבאים ואומרים לי, ביאן, תקשיבי, למה את מפרסמת בעברית? בואי, תפרסמי בערבית. אנחנו כבר מקבלים את המסר, ואת תצטרכי להסביר את עצמך בשפה שלך. אבל דווקא אני חושבת שכשאני עכשיו באה ומדברת בשפה העברית, זה מראה את האמת לשני הצדדים. אני חושבת שלא, דווקא אצלנו בחברה הערבית מתעקשים כן להשמיע את הצד השני, את מה שאנחנו חווים ואת מה שכואב לנו, ואני חושבת פלטפורמת תרשום אני הערבי נועדה בשביל זה בדיוק.
בואי תספר קצת על המציאות בשפרעם. שפרעם, 10 דקות מהקריות, עיר גדולה, עיר מעורבת, יש שם מוסלמים ונוצרים ודרוזים. עד כמה את מרגישה שהמציאות שם השתנתה בשנים האחרונות, שאת ביאן הדף לא יכולה להרשות לעצמך לצאת מהבית אחרי שעה מסוימת, בטח לא לבד, את מרגישה אולי לא בטוחה במקומות אחרים, עד כמה המצב הוא כזה שאנחנו היהודים שגרים לידכם לא רואים את זה?
אני חושבת שלא רק בשפרעם, אלא ברוב המקומות רם בחברה הערבית, עדיין יש את הפחד הזה, ויש את הסיטואציה הלא נוחה. אתה נמצא תמיד במצב של איום מתמיד, בוא נגיד לזה. אני חושבת שמה שמבדיל את הרשויות היהודיות ואת הרשויות הערביות, אחת מהשנייה הספציפית בעניין הזה, זה כל סיפור החינוך. זה דבר אחד, שאני חושבת חינוך הוא הבסיס של הכל, ודבר שני, אני חושבת גם התנהלות המשטרה וכוחות הביטחון שנמצאים בכל מקום ומקום. אני יכולה להגיד שאצלי בשפרעם לפחות, אם אני עכשיו נתקלת במקרה של רצח או אלימות, כשאני מתקשרת למשטרה, המשטרה תבוא אליי אחרי שעתיים. אבל כשעכשיו אני נמצאת במקום אחר, אולי המשטרה תבוא אחרי 10 דקות. אז אני יכולה להגיד שמפה יש את ההבדל הזה. חוץ מזה, אנחנו גם יכולים להסתכל על המצב הכלכלי של המקומות. אני חושבת שספציפית משבר הקורונה גרם למשבר תעסוקתי נוראי, שנתן להרבה אנשים לצאת למעגל האבטלה ואובדן מקור ההכנסה, וזה בעיניי גם אבן יסוד בכל סיפור החברה, האלימות והפשיעה בחברה הערבית.
האם, את יודעת מה, זה אולי זה המקום לשאול, תכף נדבר על המשטרה, אבל שוב ושוב עולה הרעיון לשלב את שירות הביטחון הכללי, לתת לשבק או להפעיל את האמצעים המיוחדים של השבק, כדי לשים קץ אחת ולתמיד למשפחות הפשע המתחזקות בתוך הציבור הערבי. מה עמדתך האישית בעניין שילוב שבק?
אני חושבת ששבק דווקא בתקופה האחרונה הוא מזיק. אני לא רק אתנגד בשבק, אני אגיד גם שרוב כוחות, עדיין אין אמונה בכוחות הביטחון, בוא אני אגיד לך את זה דוגרי כזה. אין אמונה בכוחות הביטחון. כשבאה המשטרה עכשיו ומאיימת ומתנגדת ממש בדם קר כזה, כשיש משהו שכל כך כואב בעת מקרה או בעת רצח, זה דווקא נותן לנו לאבד את משמעות הקיום של הדבר הזה.
ואם שבק יפעיל את האמצעים המיוחדים שלו, ואת תתחילי לראות טיפול מהיר יותר באותם חשודים שמגבירים את הפשיעה, זה לא יגדיל את האמון של הציבור הערבי בממשל בישראל או בממסד הישראלי?
במידה וכן יהיה שיתוף פעולה בריא, ואני אשים דגש על מילת בריא, זה אולי כן יהפוך את המציאות למצב יותר טוב, לך תדע. עדיין לא ניסינו תוכנית הפיילוט הזאת בשביל באמת להגיד אם זה יצליח או לא, אבל חושבת ששיתוף פעולה ואמונה זה דווקא יכול לעודד ולחזק הרבה דברים בחברה הערבית.
מנסור עבאס מתגאה מאוד בזה שהוא הצליח להעביר תקציב או יעבור תקציבים לציבור הערבי בכמות מאוד גדולה, בסכומים מאוד גדולים ונכבדים, והסכומים האלה ייוחדו בעיקר למאבק בפשיעה. איך את מסתכלת על התוכנית הממשלתית למאבק בפשיעה? זה מספיק?
תקשיב, יש לי ביקורת חריפה, ואני חושבת שהזמן לא באמת יספיק לנו, אבל אני אגיד שתקציב בלבד זה לא פתרון. אנחנו תמיד יש לנו מחלת תקציב, או יש לנו כזה מנטליות של, אם אתה עכשיו מזרים לי כסף, אני יכול לפתור לך את כל הבעיות ואני אהפוך לאלוף עולם. זה לא. תקציב לבד זה לא פתרון. צריך לבנות תוכניות מותאמות לחברה הערבית, לצרכים של החברה הערבית ספציפית בנושא האלימות והפשיעה, כי אני חושבת שלצערי פשוט הממשלה מהרבה שנים מנסה להזרים מכספים, והכספים לאן הולכים, אלוהים בעצמו לא יודע. אז אני חושבת שבמידה ויש תוכנית מובנית שהמטרות שלה כל כך מדויקות וחדות, אז כן אנחנו יכולים להזרים כסף ולראות שיש משמעות לכסף הזה. אבל בינתיים תקציב זה לא מספיק.
ביאן הדף משפרעם, על רקע האלימות המשתולל בחברה הערבית, והקריאה שלך באמצעות הפלטפורמה של תרשום אני ערבי, סג'ל אנא ערבי או סג'ל אנא ערבי, תרשום אני ערבייה, ונקווה שהקריאה הזאת או הקריאות הללו יגיעו לאוזניים הנכונות. אני מניח שכבר האוזניים הנכונות שומעות, שאלה היא מה הן עושות. תודה רבה לך ביאן. מיד פרסומת, אחרי הפרסומות בין השאר נדבר על כוכב הילדים בחברה הערבית שהלך לעולמו, רוני רוק, וגם על מחזה חדש, שריף, שעוסק בלהט"בים הפלסטינים שחיים כאן בישראל ולא יכולים לחזור לבתיהם בשטחי הגדה. כאן רשת ב'. שתיים. בסוף השבוע שעבר הלך לעולמו בגיל 56 רוני רוק. ליהודים הוא פחות מוכר, אבל בקרב הציבור הערבי בארץ, רוק, שכונה, הוא היה מוכר בשם דוד רוני, היה כוכב של הילדים וגם דמות חינוכית מפורסמת. רובה וואר, מנהלת התוכן בשידורי המדיה בערבית מכאן, עבדה עם רוני רוק במשך שנים.
אני זוכרת כאילו הוא בא ושיתף בהחלטה שבאחד הימים הוא נכנס לגן של הילדה שלו, והוא רואה את המורה צועקת ומנגנת באמצעות סיר בישול, והוא מסתכל עליה והוא בעל תואר שני בטיפול באומנות, והוא יוצר והוא מחבר שירים והוא מלחין והוא שר, והוא גם היה גנן כאילו בגן ילדים הכוונה, ואז הוא מסתכל והוא אומר, וואי וואי וואי, המצב הזה לא יכול למשך, וצריך באמת לעשות משהו משהו בעל ערך שהילדים יגדלו עליו, וצריך כאילו לכבד את המוזיקה ולחנך את הילדים בצורה שמכבדת את האינטליגנציה שלהם. הוא דמות חינוכית למופת, הוא אף פעם לא, גם לא התלבש כליצן, הוא נשאר אותו רוני, ואותו רוני שאתה רואה אותו ביום יום, הוא בקוש אותו ביום יום, זה אותו רוני שהילדים כאן פגשו אותו, הוא אף פעם לא שינה את עצמו, והוא גם בא מתחום החינוך, כמו שאמרתי לך, כאילו הוא בא מהתחום של חינוך, הוא היה בהוראה, הוא היה בגן ילדים, ואחרי והוא גם הבין, הוא בעל תואר שני בטיפול באומנות, ובעצם הוא לקח את כל הכישורים וכל המיומנויות שיש לו, ועיצב אותם כאילו בתכנים שהוא העביר כמפעיל ילדים. ואני חייבת לציין שהוא באמת עבד קשה, אני זוכרת, מבחינה כספית, לא היה עוד מודעות לתחום הזה, כאילו, אז הוא היה צריך ללכת ולהציע את עצמו, ולא כולם בהתחלה הבינו על מה מדובר. אני זוכרת אפילו, הייתה תקופה בהתחלה שהוא באמת סבל ממצוקה כספית, ואני זוכרת, הוא היה לוקח את האורגן שלו, עומד משעה 6 אחרי הצהריים עד 12 בחצות, עומד על רגליו, מנגן לאנשים שישבו במסעדה באחד המלונות בנצרת, והכל תמורת 200 שקל. כאילו באמת הוא עצמאי, הוא בנה את עצמו מכלום, הוא האמין בדרכו, הוא כיבד את הילדים, והוא הלך עם האמת שלו, ובדרך שלו עד, 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 עד הסוף, והוא המשיך כאילו לעבוד, וכמובן אחרי זה הוא היה מתוגמל, והוא גם ידע שיבוא יום ואנשים יעריכו את העבודה שלו, והעובדה, אחרי שרוני באמת פרץ דרך, והוא היה הראשון בתחומו, הרבה מפעילים היום נמצאים בשטח והולכים בעקבותיו של רוני ועושים כל מיני מופעים ומחברים שירים ותכנים חינוכיים לילדים בדרך האומנות.
עוד מהשיחה עם רובה וואר על כוכב הילדים של החברה הערבית, רוני רוק, תוכלו לשמוע בהסקט מרחבת בסוף השבוע. את ההסקט הזה תוכלו לשמוע באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסקטים. אנחנו שווים עכשיו אל העורכת דין ריהם מנסור, איתה התחלנו שיחה מאוד מעניינת בשבוע שעבר וקטענו אותה, אבל יש כמה דברים מאוד חשובים להשלים בכל מה שקשור לדיני משפחה ולדין השרעי. שלום לך, עורכת דין מנסור.
היי, שלום אירן,
מה שלומך? מה שלומך?
בסדר.
את הכרת, אגב, גם, הוא היה גם כוכב ילדים שלך, כוכב ילדות שלך, רוני
כן,
רוק?
כן, ברור, ברור. כן? זה כוכב הילדות שלי.
כן? טוב, אנחנו...
הצטערנו,
כן, הצטערנו לשמוע עליו. אני רוצה לשאול דבר שלדעתי היה חסר לי לשמוע בשיחה בשבוע שעבר, ושמעתי את זה ממך פעם, ואני רוצה שזה יובהר יותר, כי זה מעניין לדעתי, זה פחות מוכר בחברה היהודית. ברגע שאישה ערבייה מוסלמית, אנחנו מדברים פה על, את עוסקת בדין השרעי, כשהיא חיה עם בעלה, את אמרת לי את זה פעם, זה לא רק שבעלה, היא גם חיה עם כל המשפחה שלו, זה כל הסביבה שלו. ואחר כך כשמגיעות החלטות או מגיעים להכרעות חשובות, כמו למשל גירושין, זה כבר הופך לסיפור משפחתי, נכון? זה כבר סיפור של... היא כבר צריכה... היא פותחת חזית לא רק עם איתו, אלא גם עם המשפחה, נכון?
נכון, נכון.
איך את רואה את זה אצלך בעבודה?
תקשיב, יואן, זה עדיין, אתה לא יכול, בוא נגיד, לפחות במגזר הערבי, לנתק את המשפחה אחד מהשני, במיוחד כשאנחנו מדברים על עניינים של מעמד אישי, נישואין וגירושין, אתה לא יכול לנתק אחד מהשני. מה זאת אומרת? כאילו אישה שמתחתנת, ברור שהיא תהיה משותפת לכל המשפחה, וגם ברגע הכי קשה שהיא תהיה גם גרושה, או שהיא מקדימה על תהליך של גירושים, אז אי אפשר לנתק אותה מהמשפחה שלה, בין אם זה המשפחה של בעלה אפילו גם. אז אתה רואה שזה כאילו אחד תלוי בשני. יש ערכים, יש בוא נגיד מוצרים גם שאי אפשר להתעלם מהם, אנחנו גדלנו עליהם. אתה לא יכול להתעלם, אפילו גם אם אתה אומר שהחברה כבר יש בה הרבה התפתחות, ויש בה הרבה מודעות, יש ערכים שאתה לא יכול להתחמק מניהם, אי אפשר, אי אפשר, זה פשוט עדיין קיים.
ומה את רואה, בואי, אני רוצה לשאול אותך על הפרקטיקה, כשאת מגיעה לסכסוכי משפחות, לסכסוכים בין בני זוג, איזה תפקיד ממלא למשל המשפחה של הבעל, כשצריך להתחיל להזיז עניינים, והם לא אוהבים כל כך את מה שהאישה המבקשת להתגרש רוצה להשיג.
תקשיב, אני אגיד לך משהו, פשוט, מה שאתה אומר זה נכון, אבל היום יש גם קצת שינוי. זאת אומרת, היה פעם, אם אישה מקדימה על גירושין, אתה רואה שכל המשפחה של בעלה פשוט עושים עליה מלחמות, פשוט את התהליך נגדה, אבל היום זה קצת שונה מאז שהיה, יש משפחות שבאמת הם תומכים אפילו באישה של הבן שלהם. אני חוויתי את זה לא מזמן, אמת, לפני פחות מחודש, שהמשפחה של הבעל היא תמכה באישה מאלף עטף, ואפילו הם אלה שביקשו ממנה להתגרש ממנו. וואו. על המעשים שלו.
כן, זה קיים? אוקיי.
כן, אני חוויתי את זה לא מזמן, ופשוט זה היה משהו... אני לא רוצה להגיד לך מדהים, אבל היה ממש כבוד גדול, שהם פשוט לא יעצימו כאילו, את העיניים שלהם מכל מה שהבן שלהם עשה. הם יודעים ורואים מה הבן שלהם עשה, והם תמכו באישה עד הסוף, היא והילדים שלה. עד הרגע שהם פשוט הוציאו אותו מהבית והשאירו אותה בבית. אתה מבין? אז פשוט זה קצת היום שונה, זה לא כמו שהיה פעם. אבל אני לא יכולה להגיד לך ולא יכולה להתחמק גם שיש עדיין משפחות של הבעל, שפשוט איך שורים שהאישה מקדימה על תהליך כזה, פשוט הם מסתכלים עליה בעין הכי גרועה שיש.
בואי נחבר, אני רוצה ברשותך לחבר בין המצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בגל הרביעי של הקורונה והחברה הערבית. אני פגשתי אותך, אני לא זוכר אם זה היה הגל הראשון או הגל השני, אבל עשינו כתבה בכאן 11 במסגרת המוסף כל ישראל, על הקשר שבין הקורונה והמצב הסוציו-אקונומי לבין הגידול במספר מקרי הגירושין. את רואה את זה עכשיו היטב במשרד שלך, נכון?
נכון, זה עדיין אך והולך ומתגבר. שתדע, הקורונה, קודם כל, הקורונה לא מאחורינו, היא עדיין חיה איתנו, ועדיין ההשפעה שלה היא מאוד חזקה במגזר שלנו. תקשיב, לקורונה יש הרבה השפעות שליליות, שהן השפיעו גם על החיים האישיים בתוך התא המשפחתי של המשפחות. היא השפיעה מבחינה כלכלית חבל לך על הזמן, כי יש עדיין משפחות שפשוט רק הבעל היה מפרנס, האישה לא הייתה עובדת ולא הייתה מפרנסת, וכשנוצר מצב של קושי כלכלי בגלל הקורונה, אז האישה נאלצה פשוט לצאת גם לעבוד וגם לעזור, וזה יצא איזשהו משבר גם בזוגיות של חלק מהמשפחות, כי פשוט זה לא מקובל על הגברים שאישה תצא לעבוד, ואז נוצר כל הלחץ הנפשי הזה שלא היה קיים. יש גם משפחות שנאלצו שניהם, הבעל והאישה, אפילו הם היו עובדים, להישאר גם בבית, ופשוט זה לא היה קיים שהם נשארים בבית ביחד, מנהלים זוגיות תקינה בבית, אז גם זה יצא איזשהו משבר נפשי.
כמה זה נפוץ בישראל של 2021 שנשים שלא טוב להן, ורוצות להתגרש, לא עושות את זה בגלל הדיווחים, בגלל הפרסומים על מעשי רצח של נשים. עד כמה את רואה את זה בעבודה שלך?
אני יכולה להגיד לך שהיום זה קצת תשתנה, איראן. היום יש את האומץ לחלק מהאנשים באמת להקדים על תהליך כזה, אם היא רואה שהיא לא יכולה להמשיך בזוגיות הזאת. היום יש קצת שינוי, היום יש קצת מודעות, יש קצת התפתחות אצל חלק מהאנשים, שפשוט היא לא יכולה ולא מוכנה לשתוק יותר על כל החיים הקשים שהיא חיה עם בעלה. זה קצת היום מתחיל להיות שונה מאז שהיה קודם. אנחנו רואים כן שיש נשים אפילו שהן לא מתוסכלות, והן כן עומדות על שלהן, ופשוט היא אומרת סטופ, אני לא יכולה להמשיך יותר. ושתדע, התופעה הזאת היא גם יצרה איזושהי בעיה גם אצל הגברים, שהם פשוט, אתה יכול להגיד בפירוש הכי פשוט שיש, שהם לא מאקלים את זה. הם לא מאקלים את זה. כי אצלנו, אני צר לי להגיד לך שבחברה הגברית, במגזר הערבי, זה מאוד קשה לגבר לקבל שאישה מקדימה על תהליך גירושין, לא הבעל. זה מבחינתם פוגע בכבוד שלהם.
את אומרת את זה בצורה די מכלילה, זה תמיד ככה או שיש מקומות, אולי אם זה קשור יותר בהשכלה או בקרבה, תעזרי לי פה, זה תמיד, זה באופן כוללני, גברים ערבים, או שאת יכולה להגיד יש כאלה ויש כאלה?
לא, יש כאלה ויש כאלה, ברור, תמיד, אבל זה פשוט העניין היחיד שזה פוגע בכבוד שלהם, כאילו מה זאת אומרת שאישה תקדים על תהליך גירושים, ושתדע, אלה שמתחילות את התהליך, הן בבית המשפט, לא הבעל, הן מקבלות ומפעילים עליהן הרבה לחץ, הרבה לחץ, שסתם דוגמה כמו, שאם את מקדימה על תהליך גירושין, לא מגיע לך ככה וככה, את לא מקבלת זכויות ככה וככה, למרות שזה בכלל לא זכור בדת שלנו, כי הבתי הדין שרעי פוסקים לפי הדת האסלאמית, ואפילו גם אם אישה מקדימה על תהליך גירושין, היא מקבלת את כל הזכויות שלה, אבל בחברה שאני חיה בה, יש גברים שזה לא מקובל עליהם, הם פוגעים, כאילו, היא פגעה בכבוד שלי. צר לי להגיד את זה.
מעניין. טוב, צר לך להגיד את זה, אבל זאת המציאות עדיין. עורך
הדין
ריהאם מנסור, מתמחה בענייני משפחה, מומחית לדין השרעי. תודה, תודה רבה לך על הדברים המעניינים האלה.
תודה.
אוקיי, עכשיו, אפרופו הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, שהם לא תמיד מוכרים לנו, בתוך החברה היהודית, מתברר שפה, בתוך ישראל, חיים להטאבים פלסטינים רבים, תכף ננסה להבין את המספר שלהם, שרוצים מאוד לחזור לבתים שלהם בגדה, אבל לא יכולים לעשות את זה. וכדי לספר את סיפורם, בימים אלה עולה מחזה חדש, שריף שמו, מחזה מקורי, שהמחזאי והבמאי שלו הוא תומר אלדובי. שלום תומר.
שלום ערן.
מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
תומר, בוא תספר קצת על עצמך לפני שנדבר על המחזה. מי אתה?
אני מחזאי ובמאי תיאטרון, וגם עיתונאי שחוקר את הנושא הזה ספציפית, ובכלל כותב ומסקר על הקהילה הגאה.
איך הגעת לסיפור הזה של הלהט"בים פלסטינים?
במסגרת אחד התחקירים שפרסמתי, התחלתי לחקור את הנושא הזה לפני משהו כמו שנתיים. כתבתי הרבה תחקירים שונים על הקהילה הגאה, על הקהילה הגאה הערבית-פלסטינית, ומאז שנכנסתי לעובי הקורה, אני מאוד מתקשה להפסיק לעסוק בנושא הזה, כי זה באמת סוגיה כמעט ולא מוכרת. ומהרגע שמכירים אותה, אז אני מנסה לחשוף אותה לכמה שיותר אנשים.
כשאתה אומר שיש להט"בים פלסטינים, אני מניח שאתה יודע, יש לך נתונים מעבר לעיתונאים אחרים, כי אתה אומר שאתה חוקר את זה, תן לי פחות או יותר עומדן, באיזה מספר מדובר?
כן, זו שאלה טובה, כי עד לפני כמה שבועות לא כל כך ידענו, הנתונים נשמרים בידי המנהל האזרחי, אבל בדיון בבגץ הם חשפו נתונים חלקיים, ובעצם הם טוענים שמדובר ב-100 פלסטינים, וכאן חשוב להדגיש, יש גם פלסטינים, פלסטיניות נשים למשל ואחרים, אבל הרוב הגדול הוא באמת פלסטינים להט"בים, בערך 60 משהו כזה, שיש להם היתרים ואישורים, והם חיים כאן באופן חוקי.
ויש כאלה שחיים כאן באופן לא חוקי?
כן, יש הרבה. אני רק השבוע קיבלתי כמה פניות מפלסטינים ומעובדים סוציאליים שבכלל לא ידעו שיש אפשרות לתת לפלסטינים האלה אישור. אז אני בטוח שיש עוד פלסטינים שחיים לא חוקי, כי הם לא יודעים שיש להם את האופציה לקבל משהו שלפחות ייתן להם איזשהו אישור חוקי כשלא יגרשו אותם בחזרה.
גבר או אישה להט"ב שמגיעים מאזורי השטחים לכאן לתוך ישראל, איך הם מסתדרים? כלומר, באיזה תנאים, איך הם חיים? אני מניח שגם, אני יודע שעל זה מבוסס המחזה, אבל בוא תספר אותנו, תשתף לנו קצת בדברים שאתה מצאת, שאתה חקרת.
קודם כל חשוב לי להגיד שיש פלסטינים להט"בים שחיים שם בשטחים, בגדה, ונשארים שם ולא בורחים. כלומר, לא כולם בורחים. אלו שבאמת...
בארון או לא בארון?
סביר להניח שבארון, אבל אני גם שמעתי סיפורים על כאלו שהם חיים מחוץ לארון, אבל זה בהחלט יותר underground, מה שקורה שם.
Okay.
אלו שבורחים, ובזה בעצם עוסק המחזה, מדובר בפלסטינים שהחיים שלהם שם בסכנה. כי הסיבה העיקרית שהם בורחים זה כי הם רוצים לחיות. וכשהם מגיעים לישראל, הם מקבלים היתר שהייה מהמינהל האזרחי, מהצבא, אבל לצד זאת הם לא מקבלים אישור עבודה, או אישור לביטוח רפואי, או בעצם כל זכות בסיסית אחרת.
ואלה שאתה מכיר, איך הם מתפרנסים, איך הם חיים כאן?
זאת שאלה טובה, הם עובדים במקרה הטוב במה שנקרא עבודה בשחור, באתרי בנייה, במקולות, בניקיון, דברים כאלה שאנחנו מכירים ממבקשי מקלט אחרים. במקרה הפחות טוב הם נאלצים להגיע לזנות ולליווי ודברים כאלה שאין ברירה אלא כדי לשרוד.
בוא תספר קצת על שריף. איך החלטת את החומר הזה שאתה עוסק בו, אתה מתחקר אותו, אתה מדווח עליו וכותב עליו, איך החלטת להפוך את זה למחזה?
בעצם אחת הסוגיות המרכזיות שהטרידה אותי, זה שבאמת לא הרבה אנשים מכירים את הסוגיה הזאת, ולא מכירים את העובדה שיש כאן פלסטינים שחיים בינינו באופן חוקי, ולא מקבלים זכויות. וזה משהו שקורה כבר 7 שנים. זה לא התחיל היום, זה לא התחיל אתמול. ואני בעצם רציתי לכתוב את המחזה מנקודת מבט שתשפיע ותשנה גם בתוך החברה הישראלית, כדי שאנשים יקבלו מודעות, וכדי שהמדינה אולי תוכל בעקבות זה גם לשנות את היחס למבקשי מקלט לפלסטינים ספציפית מהקהילה הגאה.
אז פתחת Head Start, נכון?
נכון, פתחתי Head Start שהסתיים השבוע בהצלחה רבה, 50,000 שקלים ואפילו קצת יותר מ-350 אנשים מכל רחבי הארץ שתרמו ותמכו, ובזכות התמיכה הזאת אנחנו נעלה את ההצגה, כמובן בהשתתפות שחקנים פלסטינים ושחקנים ישראלים, בערבית ובעברית.
יש דמויות מוכרות שאנחנו יכולים...
כן, סובחי חוסרי, ששחקן חיפאי השתתף בהצגה, ויובל לוי ששיחקה בסדרה חזרות גם תשתתף.
תגיד שאתה מציע לשחקנים כאן מישראל, יהודים או ערבים, להשתתף במחזה כזה. מיד אומרים לך כן, או שיש כאלה שאומרים, תשמע, זה נושא מאוד מאוד טעון, עדיין רגיש, תעזוב אותי מזה, אני לא רוצה להיות במחזה הזה.
אני דיברתי עם המון שחקנים ערבים בישראל, יש המון שחקנים מוכשרים, וכן, הרבה מהם לא רצו להשתתף, בגלל שהם צריכים בעצם לגלם דמות של הומו, הרי שריף הוא הומו פלסטיני, ובמילים כאלה או אחרות, הם לא אמרו את זה בצורה ישירה, כמו שאני אמרתי הרגע, אבל בין השורות זה היה ניכר הם לא כל כך רוצים לשחק תפקיד כזה.
בוא באמת תספר על הדמות, על שריף.
שריף בעצם זה נער פלסטיני שברח מהגדה המערבית ונכנס לישראל. המחזה מספר על שריף בשלוש תקופות זמן שונות, בשלושה גילאים שונים, בתור נער בגדה, עם אבא ואמא והמשפחה שלו, לאחר מכן בחקירה שהוא עובר ברשות הפלסטינית, כשחושדים שהוא הומו, כשבעצם בגדה הרבה פעמים המילה הומו זה מילה נרדפת למשטאפ, אז לא מאשימים אותו בזה שהוא הומו, כי אין שם משהו חוקי נגד זה, אלא כן מאשימים אותו בשיתוף פעולה. ואז בעצם בישראל הוא נאלץ לשרוד, הוא מקבל היתר שהייה, אבל לחיות ככה שנה, שנתיים, שלוש, בלי שום זכויות, הוא פשוט נאלץ לשרוד, ומנסה לחיות יום אחרי יום.
מי יגלם את דמותו של שריף?
אז בעצם המחזה קופץ בין דמויות שונות, והשחקנים יגלמו את כל הדמויות, גם יובל תשחק דמויות גבריות ונשיות, וכך אנחנו גם נעסוק בשאלות של מגדר וזהויות מיניות.
כיעל שנת 2021, כן.
בדיוק, כיעל, נכון, ששחקנית יכולה לעשות גם דמויות גבריות וגם להפך.
כן.
ובעצם זה שלוש דמויות בתקופות זמן שונות שיגלמו אותם כל השחקנים, וגם המשחק של השפה, גם בערבית וגם בעברית, בעצם זה כמובן שיהיו כתוביות, אבל זה יקפוץ ויעבור משפה לשפה.
מה התקווה שלך? מה החזון שלך? מה אתה חושב שמחזה כזה כמו שריף יעשה לחברה שלנו, ואולי יותר חשוב לחברה הפלסטינית כאן מעבר לגבול?
החזון שלי בתור התחלה עם להיות צנוע הוא שהמחזה הזה יתקבל גם בחברה הערבית בצורה כזו או אחרת, ולא יזכה ל... איזושהי ביקורת או חליל החרם, כי אני חושש מהתגובה גם מצד החברה הערבית, גם כלפי השחקנים, ובכלל כלפי זה שמעלים את הנושא הזה ובשפה הערבית. אני חושש שמשהו כזה עלול לקרות, ובתקווה שזה לא יקרה, אז אני מקווה שיבוא קהל ערבי פלסטיני, שיבוא קהל ישראלי, שיראו את ההפקה הזאת ביחד, ויוכלו לדבר על זה, אם בחברה הערבית לדבר על הקהילה הגאה, ואם בחברה הישראלית לדבר על פלסטינים, שזה גם נושא שלא מדברים עליו מספיק.
תומר אלדובי, מחזאי ובמאי ההצגה שריף, המחזה שריף, אוטוטו אחרי שהגייסתם את הכסף אתה יכול כבר להתחיל לקדם אותו, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע מתי אפשר כבר לדבר על תאריכים של ההצגה. תודה רבה לך תומר, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
זהו, אנחנו מסיימים את מרחבת להפעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, לאיילת דודי המפיקה, רומן סורקין טכנאי השידור, אני אירן זינגר. אפשר להזין לנו גם בשידור החוזר שלנו, ולמצוא לא פחות חשוב מזה את האסקט שלנו באתר האסקטים, באתרי האסקטים, בעמוד שלנו וגם בספוטיפיי. תודה רבה לכם, המשך הזן המעניין. בשבוע הבא תהיה כאן נימן קסם סלימן. אלא לקה, שוקרן ג'זילן, תקמר, יעתיקום לאפי, להתראות. عجبت منك ومني يا منية المتمني أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني عجبت منك ومني يا منية المتمني وغبت في الوجد حتى أغنيتني بك عني عجبت منك
شيئا فأنت كل دامني عجبت منك